כשאנחנו לוקחים אטום אחד של נשמה עם אטום אחד של חומר של, של הגוף שלנו, של בשר, מחברים, יוצא לנו אדם, נכון? מולקולה שנקראת אדם. אמרנו שההתמזגות פה היא התמזגות מוחלצת. זה המפלי לעשות, שזה יצליח להתמזג באופן מוחלט. סליחה. ואמרנו, כדרך שאתה לוקח את המולקולה של המים, ותפריד אותה לחמצן בצד אחד ולמימן בצד שני. כל אחד מהם, כשהוא בנפרד, הוא יתנהג בצורה מסוימת. חמצן יהיה חמצן והמימן יהיה מימן. אבל כשאתה מחבר אותם ביחד וממזג אותם אחד עם השני, זה הופכים להיות מים. חמצן הוא לא בדיוק חמצן כשהוא נמצא בתרכובת, בתערובת, תרכובת. והמימן הוא לא מימן כשהוא נמצא בתרכובת של המים, נכון? זה היה פעם מימן טהור, עכשיו הוא מימן שמושפע מהחמצן. כך גם הנשמה והגוף. כלומר, המולקולות של הבשר שלנו, כשהן מנותקות מן הנשמה, הן מולקולות של בשר שחלים עליהן חוקי המולקולות של הבשר. הנשמה שלנו, כשהיא מנותקת מהמולקולות הללו, אז היא נשמה. חלים עליה חוקי הנשמה. היא ישות מסוימת. כשממזגים ביניהם, נוצרת פה תרכובת שנקראת אדם. כן? אטום נשמה עם אטום גוף, מולקולה שנקראת אדם. על זה דיברנו. עכשיו, אנחנו רוצים לחדד יותר מהדבר הזה. אחרי, אמרנו כך, כשאנחנו עושים מעשים גופניים, זאת אומרת, אוכלים, ישנים וכו'. שבעצם, נניח, אכילה זה הקלאסי. כן, מה אנחנו עושים באכילה? פעם חשבתם על זה? מה זה אכילה? אכילה זה להכניס חומר גלם שיעזור לתפקוד של המערכת שנקראת הגוף. כלומר, בגוף עצמו יש חילוף חומרים מסוים. בגוף, כן, בבשר. חילוף חומרים מסוים. חילוף החומרים הזה מצריך, כלומר הפעילות הזאת מצריכה להכניס לתוך הגוף את המזון. כשהכנסתי לתוך הגוף את המזון, אז המערכת פועל לצורה מסוימת, לא אכניס לו את המזון, המערכת של הגופנית תפעל באופן אחר. מי אחראי על התפעול של המערכת הגופנית? אמרנו, לא בהכרח הנשמה. לכן שמי שאחראי לפעול על התפעול של המערכת הגופנית, במובן הזה, זה כמו מה שקורה אצל בעלי חיים. שם אין נשמה, בטח לא נשמה במובן האנושי. שם יש רוח חיים כזאת. כן? שיתכן שרוח חיים היא מושג חומרי. חומרי ממש. לא חומרי ממש של אטומים ומולקולות, אבל חומרי של איזה חומר עדין כזה. אבל לא נשמה. הנשמה היא זאתי שמפעילה אולי. או שמתמזגת עם המערכת הזאת הגופנית שכוללת רוח החיים שמפעילה אותה. כן, זה מה שחידדנו כבר פעם שעברה, שרוח החיים לא בהכרח שהיא דבר רוחני. מה שקורה זה רוח החיים היא יכולה להיות איזשהו עניין גם כן גופני, שזה מין רוח כזאת שזורמת בתוך המערכת של הגוף, והיא זאת שמתפעלת אותו באופן מסוים. באה נשמה ומתמזגת עם כל המכלול הזה. זאת אומרת, עם גוף שיש בו רוח חיים. זאת אומרת, אני רוצה להוכיח מהבעלי חיים שיש מושג של גוף עם רוח חיים בלי נשמה. בלי נשמה במובן של נשמת האדם. ולמערכת הזאת של גוף עם רוח חיים, אתה מחבר את הנשמה, ואז, כמו שאמרנו, את ההתמזגות הזאת של האטומים והמולקולות הללו. מה קורה כשאדם עוסק בפעילות רוחנית, כמו לומד, או חושב, או מקיים מצווה? כן, קיום מצוות יש בו שני עניינים, יש בו גם דבר פיזי, כי אתה מזיז את הגוף בצורה מסוימת, נכון? במובן הזה זה כמו ספורט, כלומר שזה תזוזות גופניות. אבל יש במצווה, מלבד התזוזה הגופנית, יש לה תוכן, כן, היא רצון השם. אז התזוזה הגופנית הזאת היא בעצם, יש בה שני עניינים, יש בה עניין גופני פיזי, כי הרי זזתי את הגוף, נכון? הרי מקיימים מצוות סוכה, לוקחים את הגוף, שמים אותו בתוך המבנה הזה. אז זה לא סתם לשים את הגוף בתוך המבנה, אלא יש בזה גם ערך מצוותי, רוחני, נשמתי, שיש במעשה הזה. לכן זה פועל על שני הדברים. יש מעשים שכל עניינם ותכליתם, כל כולה פיזית, כמו שאמרנו, דוגמה, עניין של אכילה. אני לא מדבר פה עכשיו על הסברות פנימיות, כן, של מבנה העולם וכל. זה הסברות יותר פשוטות, נגלות יותר של המבנה של המציאות של האדם. עכשיו, אחרי שהנשמה נכנסה לתוך הגוף והתמזגה בו, ברור שיש מקום לדון על איכות המיזוג הזה. כלומר, אם נניח שההתמזגות היא גמורה, אז הנשמה, אחרי שהתמזגה עם הגוף, ברור לנו שקרה לה משהו. זה פשוט, נכון? הרי זה, כל התמזגות, כמו שאנחנו מבינים את המושג של התמזגות, בין שני גורמים, היא לא תשאיר אותם כמו שהם היו קודם. כי כל גורם ישפיע על הגורם השני ויפעל עליו משהו. כמו שאמרנו, אם אתה תבודד את האטום של הנשמה ואת האטום של הגוף, אתה תראה פה משהו מסוים. תחבר בין האטום של הנשמה לאטום של הגוף, יהיה פה משהו אחר. אבל יש בהחלט מקום לדון האם אחרי ההתמזגות הזאת של הנשמה עם הגוף, באופן שכל אחד מהם עבר איזשהו שינוי מסוים. אגב, בפשטות, כשאנחנו אומרים שהגוף עובר שינויים כשהנשמה מתמזגת בו, זה לא שינויים שנראים לעין. כמו שאמרנו הרי מקודם, הרי אם נניח שרוח החיים היא לא הנשמה, כמו אצל בעלי החיים שיש רוח חיים, אז זה שהגוף מתפקד בצורה מסוימת, לא בשביל זה צריך את הנשמה. אז מה השמה שינתה בגוף כשהיא התחברה אליו? וזה כמו שאמרנו, זה טעות שהרבה פעמים אומרים אותה. הרבה פעמים רוצים להראות, הנה תראה איך הנשמה היא זאת שמחיה את כל הגוף. כי הראיה שכשאדם מת, אז הגוף שלו נשאר ככה. אבל גם כשהכלב מת, הגוף שלו נשאר ככה. מה, וכי לכלב כשהוא היה חי הייתה בו נשמה? לא, אלא מה היה בו? רוח חיים. אז מה שנכון לומר, שכשמסתלקת מן האדם רוח החיים שבו, אז גופו מגיב בצורה כזאת. כשבמערכת קיימת רוח החיים, אז המערכת מגיבה בצורה מסוימת. כשהמערכת תוציא מן את רוח החיים, זה תגיב באופן אחר. מה גרם ליציאת רוח החיים מהאדם? האם זה משהו פיזי? או משהו שקשור לנשמה? זה עוד שאלה. אי אפשר להוכיח דבר כזה. כן. ולכן, אנחנו רוצים היום יותר להתבונן במשמעות של השינוי. אנחנו יוצאים מנקודת מוצא שכנראה שניהם עברו שינוי. אחרי שהתמזגה הנשמה בגוף, אז היא הושפעה. אחרי שהתמזג הגוף בנשמה, אז גם הוא הושפע. כשאני אומר שהגוף הושפע, אני בהחלט מתכוון לומר שאין בהכרח שהכוונה היא שהוא הושפע במובן זה שיש בו רוח חיים. רוח חיים היא תופעה שקיימת מחוץ לנשמה, כמו שהוכחנו אותה מבעלי החיים. אז מה הכוונה שהוא הושפע? כשאנחנו אומרים הושפע, זה הכוונה במימד פנימי יותר. זו כוונתנו. זאת אומרת, ייתכן שההשפעה של הנשמתיות על הגוף היא בכלל לא תהיה ניכרת לעיניים. ההשפעה של רוח החיים על הגוף זה דבר שאנחנו רואים אותו. כי בהסתלק רוח החיים, מה קורה לגוף? עוברים עליו תהליכים כימיים מסוימים, נכון? תהליכים פיזיקליים מסוימים. בחיבור רוח החיים על הגוף עוברים תהליכים פיזיקליים אחרים. אז ההשפעה של רוח החיים על הגוף, זה אנחנו יודעים. ההשפעה של הנשמה על הגוף, אנחנו לא רואים. אבל בהחלט סביר שיש השפעה, אם יש פה התמזגות. והשפעה של הגוף על הנשמה, כמו שאנחנו רואים שההתמזגות יוצרת השפעה הדדית, כמו שהחמצן מעמד על החמצן ואז נוצר מים, אז גם אותה אנחנו לא רואים, כי אף פעם לא הרגשנו מה זה להיות נשמה בלי להיות מחובר אל גוף. הרי כדי להרגיש מה השפעה של הגוף על הנשמה, כלומר כדי לתפוס מה בדיוק ההשפעה של הגוף על הנשמה, אנחנו צריכים לחוש מה זה נשמה בלי גוף. אבל מה, פה כן יש לנו אפשרות לחוש את זה קצת. כלומר, הכוונה לתפוס את זה, לא לחוש, זה לא הכוונה דווקא להרגיש, לתפוס את זה איך. אנחנו יכולים לראות על עצמנו שכשאנחנו מגדילים את התכונה הגופנית אצלנו, נגיד, כי יש אצלנו ריבוי תאווה, כן? זה יוצר אצלנו איזה שהן תחושות נפשיות, כן? רוחניות מסוימות. התחושות הרוחניות הללו הן בעצם השפעות של הגוף על המימד הרוחני שיש בנו. אנחנו יכולים כבר לדמיין את הכיוון. אנחנו גם יכולים לראות שאנחנו מנתקים את ההשפעות של הגוף, מצמצמים אותם, אנחנו מרגישים הרגשה מסוימת ביחס לנפש, נשמה שלנו. מבחינתנו, כשאני אומר נשמה, אני שוב פעם, אני לא מתכוון דרך כלל במושג הקבלי, הנשמה יחסית לנפש. מבחינתנו הכוונה ליש הרוחני המצוי בנו. הרמב״ם יקרא לו נפש, לדוגמה. זכר, לא משנה שלא נקרא לו. היש הרוחני שמצוי בנו. אז הנה, אז אנחנו כבר פה מתחילים להבחן בהשפעות שונות. כלומר, לפחות ההשפעה של הגופניות על הנפש, אנחנו כן רואים אותה. אנחנו כן רואים אותה, כלומר, על הממד הרוחני, אנחנו כן מרגישים אותו, כי אנחנו רואים שבריבוי הגופניות, הנפש, כן, ככה זה, זאת אומרת, זה הנשמה שדיברנו, וכן מתנהגת בצורה מסוימת. כן. כן, את הנפש הזאת, כן. אנחנו קוראים את זה נפש, בסדר, שלא נסתבך. אני לא קראתי בזה כל מיני נפש, כי רציתי להדגיש שאנחנו מדברים על ממד רוחני ממש. השפעת הנפש על הגוף, לא רוח החיים, אמרנו שזה דבר שקיים, קשה יותר לראות אותו. אגב, הנקודה הזאת שאנחנו מעירים בה עכשיו, זה הנקודה העדינה שהרמב״ם כותב בשמונה פרקים שלו, שהוא אומר שאל תחשוב שכוח הזן שבא אדם זה כמו כוח הזן שבא חמור, אלא כוח הזן שבא אדם זה כוח הזן שבא מהנפש האנושית. אמרת, כוח הזן שבא חמור זה כוח הזן מהנפש החמורית. מה הוא מתכוון להגיד? מה שהוא מתכוון להגיד? עכשיו, תכלס זה לא ניכר לנו. כי הרי גם החמור אוכל וגם האדם אוכל. זה קוראים בהם תהליכים דומים מבחינה ביולוגית. בסדר, יש דמיון, יש הבדל חיצוני במבנה, אבל מבחינת העקרונות של הפעולה זה אותו עיקרון. אז איפה פה נקודת ההבדל? זה בדיוק, אז זה מה שבקור שהרמם שם מדגיש. ייתכן שהנקודה, ההבדל הוא לא ניכר, בסופו של דבר. כלומר, לא תוכל להגיד שהתהליך הזה שקרה בגוף של האדם הוא לא יכול לקרות אלא אם כן יש נפש אנושית. כלומר, יש רוח, יש ישות נצחית שמצוברת לגוף. הרי זה קורה אותו דבר ממש, גם כשאין את הישות הזאת. אבל זה שהרמב"ם מדגיש שתדע לך שכל זה אצל האדם ממוזג עם הישות הרוחנית. שמה הרמב"ם קורא לו? השכל, שזה צורת הנפש. מבחינת הרמב"ם, הישות האחרנית שמצויה בנו זה השכל שמצוי בנו. הוא מתמזג עם הגופניות שלנו. טוב, אז בואו נמשיך הלאה. ההבנה, על פי החוכמה הפנימית שבתורה, החיבור הזה בין הנשמה, בין הנפש, לבין הגוף, הוא בעצם מעלה את הגוף. כלומר, שאלנו מה זה פועל. אז אמרנו שאולי באמת במובן הנגלה אנחנו לא רואים כל כך מה זה פועל, מה זה משנה. הרי כמו שאמרנו, זה בעצם לא הנפש פועלת על הגוף, זה רוח החיים, שהיא גם קיימת אצל בעלי החיים. יש את התופעות הללו. קשה לנו לזהות את ההשפעה של השכל, של הרוח שיש בנו על הגוף. על פי החוכמה הפנימית שבתורה, עצם החיבור בין הרוחני, המופשט, האלוקי, עם הגוף, זה מרומם את הגוף. זאת אומרת, זה גוף אחר. אבל לא רואים את זה. נכון? לא רואים את זה בנגלה של הגוף. אבל זה משפיע על המהות הפנימית שבגוף. זה ממלא את הגוף בתכונה אלוקית. זה תיקונו ועילויו של הגוף. כן, אם מקודם אמרנו שעל פי ההבנה הנגלית קשה לנו לראות את ההשפעות של הנשמה על הגוף, החוכמה הפנימית שבתורה ומסבירה לנו שהחיבור בין הנשמה לגוף הוא מעלה את הגוף, הוא מרומם את הגוף. כי הגוף, המולקולות הללו של הגוף, של הבשר, הן מתמזגות במיזוג מוחלט עם מימד אלוקי, עם ישות אלוקית, נשמה. הדבר הזה מרומם. עכשיו, ברור שזה ייתכן כשאנחנו מדברים על מושג שנקרא התמזגות גמורה, כי אם נניח זה סתם איזושהי שכנות, אז כל אחד נשאר עם בעצמו וזהו. ודאי שההתרומות של הגופניות זה כשאנחנו יוצאים נקודת מטה שיש פה התמזגות גמורה, ואז ההתמזגות גמורה הופכת את הגוף להיות ישות אחרת בעצם, הרבה יותר אידיאלית, כלומר כי היא כוללת את הממד האלוקי כבר. וזה תיקונו של עולם. כלומר, תיקונו של עולם על פי החומה הפנימית של התורה, כן, על פי החומה הפנימית, לא מתכוון להגיד זה רק על פי החומה הפנימית, זה, איך אומרים? זה סברה מסוימת, תזה. כן. הכוונה, החוכמה הפנימית של התורה מגלה לנו את האמת הזאת, היא האמת האובייקטיבית של המציאות. כמו שאמרנו, החיבור אל הגופניות, כן, הוא זה שמתקן אותה, הוא זה שמעלה אותה ומרומם אותה, וזה תכלית האדם. כן, לרומם את המציאות מתוך החיבור אל הגופניות. עכשיו, אם אותו דבר נסכים, כן.
למה הרב אומר שזה חיבור גמור? אפשר להגיד שזה חיבור חלקי.
לא, אז המושג תיקון אמיתי הוא לא יהיה קיים. כי אז זה סתם מין שכנות שכל זמן שהיא קיימת. בסדר, זה היה פה איזשהו דבר שכרגע הוא השתנה, אבל זה לא שינוי מהותי. אומרים תיקון במובן שזה היה X, ועכשיו אותו אחד שהיה X הפך להיות משהו אחר. לא בגלל שהוא נמצא עם מישהו, אז הוא מתפקד אחרת, עכשיו. אלא הוא משהו אחר, הופך להיות ישות אחרת. זה תיקון אמיתי. טוב, אז בואו נמשיך הלאה. אנחנו בעצם מדברים על כך, שזה ודאי אנחנו מרגישים ורואים, שהרי החיבור של הנשמה אל הגוף, אנחנו מרגישים את הצמצום. כלומר, אנחנו מה זה מרגישים את הצמצום? הרי לא היינו נשמה לבד, מפרט ההכרה שלנו. אנחנו, כמו שאמרנו, אנחנו אחרי שאנחנו מרבים תכונה גופנית, נגיד, עוסקים בתאוות וכדומה, אנחנו מרגישים איזושהי הרגשה של עיבוי, של גסות, של חומרנות. כל הרגשות הללו הם בעצם איזשהו דבר שאפשר להגדיר אותו באופן כללי. אנחנו בעצם נעשים יותר מגושמים, כלומר יותר גשמיים. ואז בזה, כמו שדיברנו כבר מראש, החומרי, הגשמי, יחסית לרוחני, הוא דבר בעל מדרגת תכונת חיים נמוכה יותר, כמו מצומצם, כמו שהסברנו אז. כלומר, הרוחני שהוא מופשט, לא מוגבל, אין לו הגבלה במקום, בזמן, הוא לא שייך למרחב מסוים או לזמן מסוים. זאת אומרת שבתפיסה שלנו הוא עליון יותר, הוא מעולה יותר. ולכן אנחנו נראה בהרבה ספרים שמדברים על כך שהאדם צריך לדעת לאזן את עצמו ולווסת את עצמו מבחינת הנטיות הגופניות שבו. כן, הרי בשאלה הראשונה שהתחלנו בזה, מה הוא בעצם כל כך גרוע? מה זה משנה? העיקר שאני נהנה. בסדר, אז מה, אז תגיד שזה גופני. מה כל כך גרוע בגופני? לפעמים אנחנו אומרים, עכשיו אנחנו בעצם מבינים שהריבוי של הגופניות, של החומרנות, הוא יצמצם את ההתפשטות, נקרא את זה ככה, את ההופעה של הנשמה שיש בנו. והצמצום הזה, זה בדיוק הקטנה, זה בדיוק גם מה שאמרנו, שלכן הגשמי, החומרי, בתכונתו ומהותו הוא פחות. בגלל הצמצום הזה. אז מה אנחנו הולכים לעשות? אנחנו הולכים ליצור תכונה כזאת גם בנשמה שלנו. לכן אנחנו צריכים למצוא את האיזון הנכון ואת הצורה הנכונה שבה התכונה הגופנית שלנו צריכה לבוא לידי ביטוי. עכשיו, אם נצמצם אותה עד למינימום, התכונה הגופנית, אז זה הטוב ביותר, נכון? אני לא אומר שנעשה פחות ממה שצריך, אז אנחנו נפר את האיזון. כי אם אנחנו נפריד את מה שצריך, אז מה שיקרה, כן, זה שהגופניות תתחיל להיפגם. ומה קורה כשהגופניות נפגמת? אז אם הגופניות נפגמת, אז המושג הזה שהוא נקרא האדם, שכמו שאמרנו, מולקולה של אדם זה לא רק נשמה, זה נשמה עם גוף. אז המולקולה הזאת, זה כמו שהמים האלו שדיברנו עליהם מקודם, הם כבר לא יהיו כל כך מים, נכון? הקדוש ברוך הוא רוצה שהמים יהיו מים, כלומר שהאדם, במקרה שלנו, יהיה אדם. לכן אנחנו מוכרחים לשמור על תקינות גופנית. אני לא מדבר על כך שאנחנו גורעים. כלומר, זה שאנחנו מוכרחים לשמור על תקינות גופנית, כי זה רצון השם שאנחנו נחיה כבני אדם. טוב, למה כשאנחנו רוצים שחיה כבני אדם? כלומר, למה שנהיה נשמה שחוברת לגוף? אמרתי, זו עוד שאלה שאנחנו לא נדון עליה כרגע. הזכרנו את זה שעל פי החומר הפנימית שבתורה יש פה איזשהו מושג של תיקון של הגופניות. אבל מבחינת מבחינתנו, כשאנחנו נקלקל את הגוף, כן, אז בזה אנחנו מגרעים את האדמיות שבנו, שהיא גוף מסוים. זה כמו שניקח את המים, אנחנו יודעים שמים זה H2O, נכון? זה שתי מולקולות של מימן, מולקולות של חמצן. וניקח מולקולה אחת של מימן, זה כבר לא מים, זה משהו אחר, נכון? כך אדם מקולקל, אפילו בגופניותו, הוא כבר לא האדם שרוצה הקדוש ברוך הוא שיהיה. כלומר, הוא רוצה שהוא יימצא, הוא רוצה שאנחנו נהיה במצב של אדם שגופניותו תקינה. לכן הרמב"ם כותב בהלכות דעות שלו, שהיות הגוף בריא ושלם מדרכי השם. זה רצון השם שאנחנו נהיה כבני אדם. גופניותנו היא תהיה מתוקנת. רק מה? אנחנו לא מדברים על קלקול הגוף, אנחנו מדברים על צמצום עד למינימום של הצרכנות החומרים. מה דעתכם על רעיון כזה? לדעתי זה מעולה. כי מה יקרה אז? מה שיקרה אז, אז הגופניות מצד אחד היא תהיה תקינה. כי אנחנו מדברים שאנחנו מקלקלים אותה, אנחנו רק מצמצמים אותה עד למינימום המאפשר לה להתקיים. היא תהיה תקינה. אבל מצד שני, כיוון שהיא לא מופרזת, אז היא מאפשרת לרוח, לנשמה, לנפש, כך, להיות באה לידי ביטוי בצורה הרחבה ביותר אפשרית. נכון? הרי אמרנו, אם אנחנו מגדילים את התכונה הגופנית, זה בעצם מצמצם את האפשרות של ההתפשטות הנפשית, כי זה מגביל אותה, זה הופך אותה עצמה להיות מוגבלת. לכן אנחנו נצמצם עד למינימום את התכונה הגופנית, ואז הנפשיות שבנו תצליח לבוא לידי ביטוי בצורה בלי השלמה ביותר האפשרית, מבלי הפרעות של הגופניות. זה לא אומר שהיא תהיה מושלמת מצד עצמה, אבל הגופניות כבר לא תפריע לה. איפה זה נמצא במסילת ישרים? הבנייה של הדבר הזה בפרישות. רק בפרישות הרמח"ל מדבר על לצמצם את הגופניות עד המינימום הנצרך. כל זה כדי להעמיד את הנפשיות, הנשמתיות, להיות בצורה הרחבה ביותר האפשרית מבלי הפרעות של התכונה הגופנית. כן.
התכונה הגשמית עד למינימום בלי, היא בעצם מאפשרת את הנשמתית להופיע בצורה יותר רחבה, אבל אם לא נופיע את התכונה הנשמתית, אז מסתמע הגוף ייפגע.
לא, כמו שאמרנו, אנחנו רצינו להפריד. מה זה ייפגע? ייפגע באיזה מובן? פיזי?
השילוב הזה שנקרא אדם, הוא ייפגע, כי בעצם אין פה איזון, כאילו האיזון הוא כאילו תמיד ביחס, כאילו כש...
כן, זה נכון, כמו שבסדר, אתה צודק, זה כבר סרנו את זה פעם שעברה. אנחנו מוכרחים להוציא לפועל, כלומר, כמו שאנחנו מוכרחים שהגוף, כדי לשמור על תקינות, הוא יהיה מתופעל בצורה מסוימת. גם הנשמתיות שבנו, הממד הנפשי שבנו, כדי לשמור על תקינות, על הטבע המתוקן שלו, הוא מוכרח להיות מופעל בצורה מסוימת. מתופעל בצורה מסוימת. על זה כבר דיברנו. וכן, כמו שאנחנו מוכרחים הזנה פיזית, אנחנו מוכרחים הזנה נפשית. לכן אדם צריך להתעסק בלימוד.
משהו שונה אצל כל אדם ואדם.
ברור, כן.
השאלה איך
כל
אדם יכול לעמוד על הדברים
האלה, אם... כשנגיע לפרישות נדבר על זה. לא עוד שם, כשנגיע לפרק על הפרישות נדבר על הדבר הזה. זה בגלל שהרמח"ל שמה, תטפל בעניין הזה. אגב, האפשרות המעשית להגיע למצב כזה, היא לא קיימת אצל כל אדם. סתם אדם, קודם כל זה לא נדרש מכל אדם, דבר כזה, להגיע לפרישות. מה שנדרש מכל אדם מישראל זה להגיע לנקיות, שזה משימה, הלוואי שנגיע עד 120, לא פשוטה. להגיע לנקיות. אבל זה חובה. מעבר לנקיות, זה כבר לא חובה. זה לא כלול במצוות, לא מדאורייתא ולא מדרבנן. זה לא שאנחנו לא צריכים לשאוף לשם. זה לא חובה במובן ההלכתי הרגיל, שאם לא עשית זה, אתה עכשיו עבריין שמבטל את המצוות. כן? אדם שהוא לא נקי, הוא נמצא במצב של עבריינות. אדם שהוא לא פרוש, אולי הוא לא עושה רצון השם, אולי הוא לא עושה את מה שמותר עליו, במובן של מה שרצוי, ואי אפשר להגדיר אותו כעבריין. פחות. כלומר, זה פחות בסיסי. טוב. כן. אתה מדבר ביחס למה שהוא אמר, שזה יכול לבוא לידי ביטוי בצורה אצל אנשים אחרים. כלומר, פרישות, בטח. מה זה פרוש? אצל אחד הוא יאכל פרוסה אחת ביום, והשני יאכל חצי כיכר, ויתכן שהשני פרוש, והראשון לא. לא, גם שם זה יכול לבוא בצורות שונות, אבל בשורה התחתונה מוכרחים כולם לעמוד באותן מחויבויות, אם זה מה שאתה מתכוון. אז זה כן. כלומר, גם שם זה יבוא בצורה שונה במובן של לדוגמה. מה זה נקרא לא לחמוד ממון הזולת? כן, במובן אפילו הלכתי, אז אצל פלוני זה יבוא לביטוי ברגשות מסוימות, אצל אמוני זה יבוא לביטוי ברגשות אחרות, זה נפש אחרת, זה גם הביטוי שזה. אבל מבחינה מעשית, כל הדברים שיש להם ביטויים חיצוניים פרקטיים, אצל כולם זה יבוא לידי ביטוי מבחינה מעשית באות הצורה. טוב, זהו, זה פחות או יותר המבנה של הנפש באופן כללי, כן.
עכשיו נדבר על החומריות, בין לצד התאוותי של החומריות או על החומריות?
כל חיבור אל חומר, גם אם המניע לחיבור לא היה תאווה. זאת אומרת, גם אדם מתוך שיקול של שכל קר, אין לו איזה להיטות חומרית לאכול ולישון וכולו, אלא הוא החליט שזה מה שהוא רוצה לעשות. כן? טוב, כי בא לו. לא בגלל שהוא להוט אחרי זה, הוא יכול בהחלט לעצור את עצמו, בכלל לא, אין לו... הוא נגיד יכל לעשות את הפורטו, הוא יכל עכשיו ללמוד ויכל עכשיו גם לאכול. תשאל אותו, תגיד, היית להוט לאכול? אני יכול להגיד לך, לא, לא הייתי להוט. אבל למה אחרת לאכול? כי רציתי לאכול, זהו. אני, לא הייתי להוט אחרי זה. יכלת לעצור את עצמך כל רגע? כן. למה עשית? כי בא לי. גם כן משפיע. כלומר, לא דווקא מתוך התאורות של תאווה. אגב, כשמבינים טוב את מבני הנפש, אז רואים, שאם אנחנו מדברים, וזה סתם סברה פשוטה, היום מדברים על משהו מאוד רוחני, משהו רוחני ממש, שהוא מתמזג עם דבר חומרי, מסתבר שאנחנו נצטרך מתווכים לחיבור הזה, כן? זה לא ייווצר באיזשהו, אתה צריך איזשהו משהו שיותר דומה קצת לנפש, שדומה גם קצת לגוף, שהוא יהיה איזשהו מתווך. עכשיו, ייתכן שיש כמה מתווכים כאלה. כן. לדוגמה, תאווה, כשחושבים איפה היא מצויה, זה סוג של הרגשה מאוד גסה. כן, לדוגמה. נגיד, כשאתה מרגיש הרגשה מוסרית, או אתה מרגיש צורך להגיד תודה למישהו. זה גם הרגשה מסוימת, נכון? אתה מרגיש צורך להכיר טובה. זה גם הרגשה, זה לא רק איזה חשבון ופלפול בשכל. אתה לא רק אומר, טוב, שמה, על פי ספר חוקים, אני חושב שצריך להכיר טובה, ולכן אני יודע שצריך להכיר טובה, ולכן אני אכיר טובה. אתה אומר, אני גם מרגיש שאני רוצה להגיד לו תודה. נכון? וקחו את ההרגשה הזאת, תשבו אותה להרגשה של התעוררות של תאווה. נגיד, אני מרגיש שאני רוצה לאכול. כן? ההרגשה של התאווה היא הרבה יותר גסה. כלומר, אם אתם תנסו ככה להרגיש אותה, זאת אומרת, להבחן אותה, אתם תראו שהיא הרבה יותר, זה הרגשה הרבה יותר אמוציונלית, הרבה יותר מעובה כזאת. למה היא הרבה יותר גסה? כי היא גופנית יותר. זאת אומרת, היא באה כתוצאה ישירה מהצורך של הגוף, מהגופניות. לעומת זאת, הרגשה של מוסריות להכיר טובה היא הרגשה עדינה. כן? היא קשורה יותר לתנועות הרוחניות שקיימות בנפש שלנו, ולא לתנועות התחתיתיות שהן בעצם באות כתוצאה מהחיכוך שלה עם הגוף. בקיצור, אפשר לצייר את זה באופן הזה, שהנפש יש בה תנועות שבאות מהצד העליון שלה, ויש בה תנועות שבאות מהצד התחתון שלה, אני נקרא זה כך. הצד התחתון זה הצד של החיבור אל הגוף. תאוות זה תנועות נפשיות שבאות כתוצאה מהחיכוך הזה עם הגוף. לעומת, כמו שאמרנו, הרגשות מוסריות, הרגשות עדינות, ודאי שהרגשות, יש הרגשות עוד יותר עמוקות מזה. נגיד, הרגשת נועם החוכמה. היא לא קשורה דווקא לקודש. הרגשת הנעימות שיש בחוכמה היא הרגשה מאוד עדינה, היא עוד יותר עדינה מהרגשה של הכרת הטוב. אז המדרגות הללו של ההרגשות השונות ואיכותן הן בעצם קשורות לנקודה הזו שאנחנו מדברים עליה, שככל שההרגשה הזו תהיה נובעת כתוצאה מהחיבור אל הגופניות, היא תהיה הרגשה יותר גסה. ככל שתהיה הרגשה שנובעת מהמימד הרוחני של הנפש, היא תהיה הרגשה יותר מעודנת. לא סתובת אין יתרון. בטח שיתרון, אובייקטיבי, ודאי שיש יתרון לנפש על הגוף. על זה דיברנו בהתחלה והתחלה. ברור שיש יתרון לרוחני על חומרי.
לא מצד היתרון השני.
אין אחד שגובר במובן שמבחינתנו אנחנו צריכים לתפעל את שניהם. זה הכוונה שלנו הייתה. ולכן זה מה שדיברנו, שאנחנו צריכים לחיות מתוך איזון. ברור, כי גוף הוא גס יותר. כי אובייקטיבית גוף הוא גס, ונשמה היא עליונה יותר. כמו שדיברנו, אנחנו שאלנו, זו השאלה הראשונה שלנו. בוא נעזוב את הבן אדם. למה מלאך מבחינתנו נתפס כדבר יותר נעלה מהכיסא הזה? מהשולחן הזה. מה יותר נעלה בו? זאת, למה? מה? בסדר, הוא עשוי מזה, והוא עשוי ממשהו אחר. מה אכפת לי שהוא עשוי משכל, והוא עשוי מעצים? ושאלנו אז, ומה ענינו? אמרתי שהתשובה לשאלה הזאת, זה התשובה היסודית שמבדילה בין חומר לרוח באופן כללי. אמרנו שהבדל הוא שאנחנו באינסטינקט שלנו תופסים שדבר שהוא חומר הוא מוגבל, מצומצם, הוא קלה, הוא משתנה, זה הרבה פחות מאשר דבר נצחי, מתפשט, לא מוגבל, לא משתנה וכו'. כל הדברים הללו הם דברים שאנחנו רואים בהם תכונות נעלות יותר מאשר תכונות של המוגבלות. ודאי שזה נכון גם ביחס לנשמה שלנו ולגוף שלנו, ודאי זה נכון לפני החיבור, וזה נכון גם אחרי החיבור. רק מה שדיברנו, שאנחנו צריכים להבין שאחרי החיבור קרה פה משהו. כדי לא להפר את האיזון, על זה דיברנו. אנחנו צריכים להבין שהשתנה פה משהו, ואנחנו לא רק נשמה עכשיו. אנחנו גם גוף, אנחנו אדם. על זה דיברנו. ולכן אתה צריך לתפעל את האדם באופן שאתה מתפעל את הגוף שלו. מזין את הגוף שלו ומזין את נשמתו. כן? ואיך מזינים את הגוף? על ידי שמתפעלים מערכת גופנית. אנחנו צריכים לדעת לתפעל מערכת גופנית, נכון? יש כאלה שלא יודעים לתפעל את המערכת הגופנית. מי לא יודע? ילדים קטנים לא יודעים לתפעל את המערכת הגופנית. גם אנשים בוגרים הרבה פעמים לא יודעים לתפעל את המערכת הגופנית, נכון? שזה הולכים מדי פעם לקורסים. ואיך מתפעלים את המערכת הגופנית? עושים טעויות, עושים שטויות. לא מתפעלים אותה נכון. אוכלים המון שומנים. עושים את הגוף. צריך ללמוד תפעול. מכונות רכב. תראה, הגוף זה מנגנון מכני. מכני. שצריך תפעול מסוים. איזה דלק אתה מכניס לו? איזה דלק מכניסים לו? קוקה קולות. ברוע. כולנו עושים את הדבר הגרוע הזה. אתה חושב מים? אני לא אומר מים שמשלמים עליהם הרבה, אפשר מים שמשלמים עליהם קצת. אבל זה יותר טוב כדי לתפעל אותו. איך מתפעלים אותו? נותנים לו כל היום רק להיות פסיבי? או צריך גם להניע אותו? כל זה, זה הוראות תפעול לגוף, כדי שהגוף יהיה מתוקן. אז צריך ללמוד את זה. שערינו לא לומדים את זה בבית ספר. אני לא יודע למה לא לומדים את זה בבית ספר. אני אומר לכם בסקין. עשינו לנו שיעורי תזונה, רק למדנו שני דברים. איך הם מכינים את האוכל ואיך אוכלים אותו. אבל צריך הרבה הרבה לימוד איך הגוף שלנו בנוי. מה יזיק שילד בסוף כיתה י"ב יצא עם ידע בסיסי, רפואי, איך הגוף שלו בנוי? לא ברמה שללמוד את ה-DNA וה-RNA וכל מיני דברים שהם לא נפקמין על התפקוד ולתפעול של הגוף שלו. תלמד החומרים וחילוף החומרים ואיך זה, 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 לחזור על זה המון, ואת אבות המזון, מה צריך לאכול כדי שזה, ואיך הוא מפרק אותם ומה יוצר מכל דבר. לפרטי פרטים, איך מתפעל את המכונה הזאת? ספר רכב, אתם מכירים מה זה? שם אומרים למכונה היא, אחרי כך וכך קילומטרים צריך כך וכך. נכון? גם לבן אדם צריך להגיד לו. אחרי כך וכך שנות חיים צריך כך וכך. עכשיו צריך כך וכך מזון. מפה תיקח את זה. תרגל לזה, שזה צריך שם צורת החשיבה ואיך תחסות על הגוף. יותר מזה צריך ספר תפעול הנפש. מהו ספר התפעול הנפש? הנה, זה ספר התפעול של הנפש. אז בואו נתחיל. פרק א', ביאור כלל חובת האדם בעולמו. כדרכו של הרמח"ל, שבכל דבר הוא מתחיל מן היסוד, ואחר כך מדבר על הפרטים, אנחנו נראה את זה בכל הספר הזה. אבל זה מתאים לגאונים מסודרים בסגנון הרמח"ל. מתחיל כל דבר מיסודותיו. אומר הרמח"ל, אז הכותרת של הפרק הזה, כלל חובת האדם בעולמו, כלל הכוונה באופן כללי. מה באופן כללי החובה שלך בעולם? אז קודם כל אנחנו שומעים מפה שיש מושג של חובה. למי אתה חייב משהו? אפשר לומר שהמושג חובה פירושו. הכוונה היא החובה שלך כאדם. זאת אומרת, להבין שבעצם האדם יש לו איזושהי חובה בסיסית להיות אדם. נכון? מה החובה הבסיסית ביותר של הסוס? שהוא יהיה סוס. הוא מקיים את החובה שלו, לא מקיים את החובה שלו. מסתבר שכן, אני לא בחירה חופשית. מה החובה של האבן? להיות אבן. זאת אומרת, זה משהו שהוא נגזרת מוכרחת מעצם מה שדיברנו מקודם. שאם אנחנו מבינים שהאדם זה סוג של ישות מסוימת, אנחנו ניתחנו את המרכיבים של האדם וכל כמו שדיברנו, אבל זה סוג של ישות מסוימת, כן. אז ברור שהנקודה המהותית של האדם זה שהוא יהיה אדם. אנחנו צריכים להתעמק, להבין ממה הוא מורכב, כמו שדיברנו, צריכים לנסות להבין איך הוא צריך להיות מתופעל. אבל אחרי שנבין איך הוא צריך להיות מתופעל, כלומר איך האדם הוא אדם, אז אנחנו, חובתנו היא להוציא לפועל את התפקוד הזה שלנו כבני אדם. עכשיו, רק מה המסובך פה? שבכל היצורים שבעולם אין להם בחירה. זאת אומרת, המלאך גבריאל הוא תמיד קיים בפועל בצורה שמתאימה למהות שעליה הוא נברא. כך גם הצמח הוא תמיד, כן, כך קרות עץ הדקל. עץ הדקל הוא תמיד יוצא, תמיד קיים מתוך המהות והמגמה שלשמה הוא נברא. האדם יש בו סיבוך. למה? כי יש לו בחירה חופשית. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא ברא אותו מתוך מנגנון טבעי שמכריח את ההוצאה שלו לפועל כאדם. לא יצויה שהיה מנגנון טבעי בלא בחירי שגורם לנו להיות בני אדם, פשוט תמיד תמיד הגוף שלנו היה תקין והנפש שלנו הייתה במצב תקין. היה מנגנון טבעי שהוא אחראי על התפקוד של שתי המערכות האלה, התפעול של הגוף והתפעול של הנפש. רק מה? הקדוש ברוך הוא לא ברא אותנו באופן כזה שהמנגנון של התפעול של הגוף והנפש יהיה טבעי. הוא ברא אותנו עם כוח של בשר חופשי, תכונה כזאת של בשר חופשי, באופן כזה שהתפעול של שתי המערכות הללו, של הגוף, של הנפש, הוא יהיה קיים על ידי הבחירה שלנו. פה יוצר הסיבוך. לכן שייך לדבר על המושג חובה. אבל שוב, אני אומר, אין פה חידוש כל כך בכיוון של החובה הזאת. כיף שאנחנו, לא היום, נראה את הכיוון של החובה. הכיוון של החובה הזאת הוא צריך להיות במובן של לנסות להעמיק, להבין מה זה אדם, ומה צריך להיות כיוון חייו. רק אנחנו מדברים על זה על חובה, כי יש פה איזשהו מין יצור בחירי, יש לנו את החופש, הבחירה שלנו, את הרצון שלנו, שהוא זה שאמור לתפעל את האורגן הזה שנקרא אדם. כן. באותו מגמה ובאותו כיוון שהאדם נברא עליו. זה המושג חובה שמובא פה, בדברי הרמח"ל. למה אני מאיר את הדבר הזה? כי לנו המושג חובה תמיד מצטייר מה רוצה הקדוש ברוך הוא מאיתנו, מה הוא מחייב אותנו, חובה כלפיו. אנחנו בעצם לא מספיק חושבים שבסופו של דבר המושג חובה הוא מושג הרבה יותר בסיסי. זאת אומרת, נבראנו מתוך תכונה מסוימת, מתוך מגמה מסוימת, מתוך איזשהו כיוון מסוים, וברור שהכיוון הזה צריך לצאת לפועל. זה פשוט. כמו שכל ישות שקיימת במציאות היא יוצאת לפועל על פי התכונה שעליה היא נבראת. רק אצלנו זה מסובך יותר, כי אנחנו, ההוצאה לפועל הזאת היא הברצון שלנו. אבל כשנשאל מהו הכיוון שהיא צריכה ללכת בו, זה הכיוון שעליו נבראנו. לכן דבר על זה המושג של החובה שלנו. אגב, זה בעצם, אנחנו נראה את זה, זה בסופו של דבר, זה המשמעות של המצווה ורצון השם. רצון השם מאיתנו זה לא, שלא, לא פירושו שבוא נעשה פה איזה שהם דברים שהם שונים ממה שנבראנו עליו. אלא רצון השם מאיתנו זה גוף הזה, שנוציא לפעול את היותנו כאדם, היותנו בני אדם. עכשיו, מה זה גם להגיד, היותנו בני אדם, אני לא תכוון עכשיו להגיד, אני לא תכוון לדון בשאלה איך אנחנו יודעים, כן, איך אנחנו יודעים מה הכיוון של החיים שלנו. זאת אומרת, מה אנחנו צריכים לעשות כדי לברר את הכיוון של החיים שלנו? צריכים לפתוח ספר כזה או אחר וכל זה. כן. אבל זה נקודה בסיסית, שאת כיוון החיים שלנו, אנחנו נמצא בעצמנו. אם מתחכה אחר מהות החיים שלנו כבני אדם. הניתוח הקודם שדיברנו עליו, על המורכבות שלנו, על התרכובת, על החלקים שמרכיבים אותנו, היא תעזור לנו להבין את הכיוון של החיים. טוב.